יום שני, פרשת סיסרו, ט"ו בשבט. שלום וברכה ידידה, אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם מה גודלו מעשיך השם, סיפור ההישרדות ההירואי של עץ האפרטק. דברים נפלאים שפורסמו בקונטרס פיירוס הילולים. המצב היה קרוב לייאוש, כל בני המשפחה התכנסו יחד, בעוד האויב סוגר עליהם. הישרדות, הילדים חייבים להימלט, לשרוד, להבטיח את ההמשכיות שלהם, כל הסביבה אין שום מקום מחבור ראוי, סכנות גדולות מדי. הסיכוי היחיד הוא לשלוח את הילדים הרחק ככל האפשר, בתקווה ששם במרחקים יוכלו למצוא את השלום והביטחון שחיונים להמשכיות דורות הבאים. הסיפור הזה הסתיים, ברוך השם, בחסד עליון בצורה טובה, ההורים הצליחו למצוא מקומות מקלט לצאצאיהם הרחוקים מהיריבים המאיימים. ושם סגסגו והקימו משפחות למופת. סיפור שקרה בשנים עברו, אבל זה לא היה של בני אדם, אלא של עץ האפרסק. חצי האב עמדו בפני בעיה, איך להבטיח את ההישרדות של הילדים שלהם, אם הזרעים שלהם יפלו בסביבה הקרובה, אז אתה בסביבה הקרובה לענפים של עצמם. התחרות על החומרים המזינים ועל המים תמנע מהם לנבוט, יש רק אפשרות אחת. הם צריכים לדאוג באיזה דרך כלשהי, שהצאצאים ייסעו למרחקים ושם ימצאו את האפשרות לשרוד. זה נשמע טוב על הנייר, אבל איך אפשר לשלוח ילדים למרחקים כשהרגליים נטועות בקרקע בחוזקה בלי אפשרות של תזוזה? אז הדאגה לשרוד שניצבת בעדיפות הראשונה במעלה, על פני כל דבר אחר, זה הנושא העיקר הסדר היום, צריך למצוא פתרון. עץ אחד מבוגר, חכם וכבד, שאז זוכה להערכה רבה, הניף עניו בקשר פשוט הדיבור. הוא אמר, כיוון שאנחנו לא נעדים ומוגבלים ביותר, יורשה לי להציע בענווה, שנתקס תוכנית לפי נשתמש בחברי המין האנושי, שלהם יש רגליים, שהם יעשו את זה. התוכנית שלי, הוא אומר, למרות היותה נשמעת נועזת ביותר, לפתות את בני המין האנושי, לקחת איתם למקום רחקים את הזרעים היקרים. ושמה, הוא אומר, בשביל זה אנחנו צריכים לחסות אותם באריזה יקרה ביותר, שתמשוך את העין. האריזה הזאת, סליחה, הוא אומר, צריכה להיות נעימה, בעלת צבע שמושך את העין, אולי צהוב, מגוון בצבעי אדום ותפוז, האור צריך להיות קטיפתי בלי פגם. ועוד ועוד דברים שימשכו את העין. טוב, כל זה יפה מאוד. אבל כשאנשים יתלו את הפרי עצמו, גם הזרעים יוקלו על אדם, על ידם יחד עם זה. נכון? אתה צודק, הוא אומר העץ הזה, כן. חשבתי גם על הבעיה הזאת. נעשה את הזרע בכיסוי בלתי חדיר, שיהיה עמיד בפני השיניים החדות, והקשות ביותר שיש לבני אדם. אנשים מסוגלים לנגוס עם האגודל, אבל כשנגסו אחד ממגני הפלדה של זרינו, שיניים שלהם נשברו. אז בהתרגשות גוברת, קרה אחרי אכילת הפרי, כשהגיעו לאותה עטיפה קשה, שתהיה חסרת טעם, בלי צבע, מחוספסת וקשוחה, יזרקו אותה. ואז אומר, ילדינו יהיו אז במקום שאנחנו צריכים אותם על הקרקע, מוכנים להקות שורש ולהצמיח את דוד הבא. העץ הנבון נע בהתרגשות, כולם גלי הרצה וצורות סוחפים ניסו דרך עבורת הענפים, אבל אז ניסה כל חולק אחד. איך אנחנו יכולים לעשות כזה משהו חזק, איך הזרעים ייצאו? ואז הוא אמר לו, גם את זה לקחתי בחשבון. נעשה את העטיפה בצורה שקו תפר יעבור לאורך שלה, שהוא חובר בדבק כשיח, שאי אפשר, שום דבר לא יכול לשבור לפתוח את זה, שום פטיש מתכת לא יצליח לפצח, אבל כזה יפוע הרקע, האדמה תספק לו אנזים מיוחד שהוא ימיס את הדבק, וככה הזרעים יוכלו לצאת. טוב, אומרים שהאמת לפעמים מוזרה יותר מהדמיון, אבל פה זה באמת מה שהיה. זה בדיוק מה שקרה עם האפרסק. תארו לכם, אם באיזה ועידה מדעית כלשהי, מישהו היה מפריח את ההצעה הזאת. אז היו אומרים לך, לא יכולים למצוא לזה פתרון, תן לנו כמה מיליוני שנים, ננסה לשכלה איזו שיטה. סערים, אבל דבר צריך להיות מצוין מושלם כבר בהתחלה בראשיתית, אחרת אף פעם לא ידור שני. אותו דפוס תכנון שמתואר כאן, רבותיי, מופיע בהרבה עצים, כל הפירות בעלי זרע אחד מגנים על הזרע עם אותו קליפה קשה. ככה כל פעם שזור אוכלים איזה שזיף או תמר, דבר נורש מישהו, זורקים את הקליפה לך, את אותו אגו, את אותו גרעין. זה מה שקורה. מאידך גיסא, הפירות שמייצרים זרעים רבים, מלון, עגבנייה, תפוח, רימון, יכולים להרשות לעצמם לדאוג פחות לשרידות המוחלטת שדרושה לכל יחיד. הזרעים שהם ישרדו את המסע המבחין, יברך את העיכול של זפו של דבר, יפלו לקרקע מכניסת האורחים, יוכלו לחיות כדי לייצר גדול חדש. יתבונו סביבכם, ראו וזכרו, כל זה צריך להיות גמור ומושלם כבר מההתחלה הראשונית, אחרת לא כאן היום שום דבר עבורנו לראות. לראות ולחשוב, לחשוב בהתרגשות רבה להעיד, מה גודל מעשיך השם, כולם בחוכמה עושים. זה כאמור מהספר הנפלא, מהספר קויס הבוירה של הרב סיימון. אנחנו ממשיכים עם הסיפור היומי, סיפור שהתפרסם גם בקונטרס פריס סילונים. הברוך הממיר עמד, סביבה היו 500 תלמידים דורכים, קשובים, קוראים אוזניים לכל הגה, עוקבים אחרי כל תנועה, מחכים משיחת מוסר מרבם הנערץ. כשהוא פנה לבחור שקרוב אליו, הוא אמר לו, על השולחן שלי נמצא הספר מעשה אלוקינו, תביא לי אותו בבקשה. טוב, כולם התפלו, אולי הרגיל לשכוח, אולי הרגיל לשכוח עם ספר להביא איתו, לבקש מבחור. בטח לספר שאת צריך לסדור בו את השיחה. טוב, הבחור חוזר, אומר, השולחן ריק, אין שום ספר, כולם היה דומיה של אלם כזאת. הבחור חוזר, אתה מה, לשולחן שלי מונח לספר, מה זה אלקינו, תביא לי. הבחור חוזר, 500 זוגות עיניים מלווים אותו, לרגע הוא חוזר. אם יש לו בעיית תפוס כתום, רק זה היה לשולחן, הוא אומר. הוא אומר, משגיח, נכון, לזה התכוונתי, זה הספר, מה זה אלקינו. שלף מכיס של העולר, חרט בשלווה חרצים בקליפה הכתומה. תשומת לב הוא כלב, הוא אמר, הנה, פתחנו את כריכת הספר, ועכשיו יש לנו ביד, יש לנו אותו בעיה ללמוד על גדלותו הנפלאה של אלוקינו, יש בו פרקים פרקים, כמה בקבוקונים יש כאן, בצפיפות כבושה, כל אחד מהם טיפה צוף ריחני וטעימה, כל טיפה באריזה נפרדת. קצת ציפורנו, הוא חילץ את זה בקבוקון, ניפץ אותו בשתי אצבעות ברך, בואו חטא השם אלוקינו, מלך רואה לו, מנויסן ריח טוב בפיירויס. הריח אותו בשאיפה עמוקה, בעצימת עיניים, איזה נכוח. הוא ניח את הפלח המקולף, גלוי הבקבוקונים, לקח עוד פלח שלם, ברך עליו שחיון ובורא פרעץ, אכל אותו. 500 בני שבע עוקבים בדומיה. מה יצא לכינו? ואז הוא אמר, אמרו נא לי, ועל העיסה שלי כמה מבקבוקוני הטעם הנפלא פיצחתי, כמה טעמתי. כולם נדמו, לא חשבו על זה. ועושים אחד, שתיים איזה פלח ובולים אותו. איזה הנהגת הבורא, כדאי לברום מאות כדי שינצלו עשרות, למה? זו דרכה שמדעת ההטבה. שיח המשגיח להוכח את זה מדברי חז"ל, משה רבינו אומר, השם אלוהי כי מתה אחי לא יסו, לארץ וסוף דחול, רש"י לפרש גודל חול זה מידה טובך. הוא אומר גם, ואתו יגדנו כוח השם, צריך להבין איך המילה גודל חול מבטאת את מידת טובו יסבוח. אלא שעניין הטוב הוא לא הטבה, אלא הריבוי, הריבוי השפע שמורף בלי צרותיים, בלי שיעור, בלי הפסק. זו הייתה הבחינה שערך אליעזר לרבקו, לבחון את הטוב לב שלה, האם כשהיא יבקש מנה מעט מים, הוא יתציע גם לגמלים. נראה כמה שפע רב של הטבה, רבן שלו למיריף ולבריאה, כמה תפיזים לשלט, שפע של עין טובה, כמה יצאים במטה, כמה פרדסים בעולם. כזה שפע, כזו נביאה של הטבה, לאן שמביטים הפרחים נרדו ליהנות, לענים, כמה פרחים, כמה מרבדים צבעונים, בכל העולם כולו. כדי שיהנו מקומץ, ומתי, ממש מתי מספר, כמה גשמים יורדים, כמה נערות זורמים. חז"ל אמרו שהערב לא נברא אלא כדי לפרנס את אליהו בשנות הרעב. שהביא לו בשר משולחנו שלו השפט, עבור ומה? נבראו מיליארדי עורבים. מיליארדי עורבים. כך גם כל מה שאנחנו רואים בעולם, כל מה שקורה, הוא מביא את הריטבו במסכת ברוכס, שעל דברי הגבור נברא בעבור האדם שמקיים תפקידו בעולם, ולמה נברא האדם? אז אומר הריטב"א, בני אדם נבראו לשבח ולהודות את הקדוש ברוך הוא לעבדו וליראה אותו. אלה שעושים ככה מקיימים את העולם, והשאר אין כבאימו, שלא עושים את הדברים שנבראו בשבילם. מי שלא מודה לבורא עולם, הוא לא ראוי להיקרא אדם, ובעבור אדם זה, אחרי שהודה לאלוקיו, נבראו כל מיליארדי בני אדם. זה מהספר מעיין האמונה של הרב שלום מאיר ולך שליט"א. ואנחנו ממשיכים עם דקה, 60 שניות מתוקות על הדף היומי. אנחנו עוזבים דף ברוכס, דף למתת. האם מי שאוכל ביום כיפורים צריך לחם משנה? הגמור אומר, תומר הבעיה ברושה בצחה ועודם לבצוע שתי כיכרות, מתי מלחם משנה כשיב? בפרשת סמון. אז האם ירד במדבר פי שניים בערב יום הכיפור, כמו בכל ערב שבת, לא נפקים לי להלוך, אז יש מחלוקת לגבי דין, לגבי חולה, יום כיפורים שהותר לו לאכול, האם צריך קיים לחם משנה? אבן אברום כותב בשם הכנסת הגדולה שהוא צריך לבצוע לחם משנה בשביל אחד שאוכל ביתר, אבל הוא חולה, הוא בעצמו חולה כזה, סיבה שלא צריך, כי לא תקנו חכם עם דין לחם משנה ביפור. הסיבה שלא תקנו לחם משנה ביפור, הוא כותב מחצית השקל, כי לחם משנה הוא זכר למן שהיה עובד פי שניים בערב שבת, ובערב יום כיפור לא ירד המן פי שניים, כי לא צריכו למן בגלל התענית, וגם ירד פי שניים עבור החולה הקטנים, לא תקנו מחמד זה דין לחם משנה. בליקוטי חבר בן חיים, אז הוא כתב שגם, שאפילו שירד מן בערב יום כיפור, אם הוא צריך מוצא התעניס, כיוון שלא ירד לצורך היום עצמו, אז לא תקנו בו דין לחם משנה. חיים בן חיים כתב בשם היבט, שלמען אם יש לו שתי כיכרות, צריך לבצע עליהן. כך גם כתב מתי אפרים, שהסקן אימן לו תור לך בזה. ואנחנו אומרים כל העם, סוד ההתמדה בלימוד הדף היומי. יש פה דברים נפלאים שכתב הרב שוורץ, פרסם בגיליון הסטפלריה בשבועות האחרונים. הרבה קיבלו עליהם ללמוד את הספרים עם מטרה לסיים את השס. המחקר אומר שבין 70-80% לא מצליחים. מה המוקש שנופלים בו? אחורה אפשר להגיד שמי שמקבל על עצמו בגלל הטקס הגדול שהוא ראש עושים בממד הסיום, רואה את הרבנים שלו גם בימת הכבוד, יש חוף גם להרגיש אותו הרגשה נעלית. אבל אין לו את המטרה לבוא ללמוד כל יום, אלא רק הוא רוצה לסיים את השס. וכשהוא לא לומד דף גמרא, הוא אומר, נו. וכשהוא לומד דף גמרא, הוא לא אומר, ברוך השם למדתי, הוא אומר, ברוך השם שאני כבר אוכל דף אחד פחות בשביל לגמור את השס. אז אין לו את המטרה ללמוד את הדף הגמרא, אלא לחסוך מעצמו כל שלב שהוא צריך לעשות. אם הוא יכל לגמור את השס בלי ללמוד ולתרוח בשביל זה, הוא היה רץ גם להרץ לעשות את זה. אז בעצם כשהוא לומד את הדף גמרא, הראשו ורובו מונח בסיום, הוא לא מרוכז בדף העכשווי. אם אין לו את הריכוז בדף העכשווי, אז יוצא מכך שהוא לא יכול גם כן ללמוד את זה. מה שהייתי שאדם מקבל על עצמו ללמוד דף היומי, התרה שלו בזה היא כדי ללמוד כל יום דף גמור, רק שהוא עושה את זה מסודרת לדף היומי, כדי שיהיה מונח לו בראש, שהוא צריך כל יום ללמוד דף היומי, ואז מתי שיזדמן לו זמן פנוי, הוא מיד ילך ללמוד דף, וראש שיהיה לו סדר ותוכנית קבועה מה ללמוד כל יום, המטרה שלו בזה היא ללמוד כל יום דף גמור, ולא רק לסיים את השס. והיינו שבוודאי זה טוב להתקבל עצמו לדף הרמי, אבל ההתמקדות בשביל עצמה שצריכה להיות רק בדף הזה. כמו צדיקים המשילו בעניין הזה משל לאיזה עיר אחת, אחרי שהמושל הכריז שמי שיבוא מקצה הר גבוה מאוד, תקצני על ידי חבל, יקבל סכום עתק. טוב, אחד הגיע, אמר אני מסכים, סיכמו שעוד שבוע זה יתקיים במעמד בני העיר. טוב, כולם מגיעים, עם כל בני העיר, פריצים ומשלים מהעירות הסמוכות. והנה אותו אחד מגיע, צועד בביטחון, בלי שום פחד, על אותו חבל, ומצליח לעבור על הצד השני, כמובן שכולם הריעו ופצחו, לא את הערכה, ואז נשגש אליו, משה שאלה אותו, איך לא פחדת? איך לא פחדת? אז אמר לו, שדעת אנשים מתאים, איך לעשות זה, אין מה לפחד? נו, אז מה הסוד המקצוע של אותו? אמר לו, הקל הראשון להיות מרוכז, בפסיעה העכשווית שאתה עושה, לא לחשוב על הפסיעה הקודמת, לא על הפסיעה הבאה. להיות מורכז בפסיעה העכשווית. אותו דבר לא לחשוב גם על הכסף שתקרב, לא על הערכה, אתה צריך להיות מורכז במה שאתה עושה עכשיו. הנמשל בזה אומר, מובן מאלה, אדם שרוצה להצליח בעבודה שלו, צריך להתרכז אך ורק בעבודת ההווה, ורק על ידי זה, רק על ידי זה הוא יצליח. הוא יוכל להתקדם בעבודה, ובוודאי צריך לתכנן לפני זה מה הוא הולך לעשות, שזה יביא אותו לכך שמיד כשיתפנה מעבודה אחת, יעבור מיד לעבודה אחרת, ולא יתבטא זמנו לריק. אנחנו ממשיכים יהלומים מגדולי ישראל, יש פה דברים נפלאים שהובאו בהם משנתה של תורה, התעוררות ודברי חיזוק ומילי דברוכס, מה שפרסם הגויין הצדיק ושראי דבילצקי דצל, יקרא ט"ו בשבט של תפשין למד ב'. אז כידוע, נוהגים להרבות באכילת פירות, ראש המור מגן אברום, בסימן קוף למד א'. אומר, אז ראוי להקדיש זמן קצר להתבנות מקיפה אותנו, בקשר לקיום מצוות ברכות הנהנים והשבח לכל סוגיהם, כמו בשאר המצוות התדירות. כך גם בכל מה שקשור לברכות הנהנים, אומר רב זולייצקי, חסרה לדבוננו תשומת לב ראויה, ברכות יכולות למרות בחטיפה, בשפה רפה. וקודם כל הוא אומר, זה נושא שלם, זה יכול להיות ספר בפני עצמו, אני נושא ככה רק ראשי פרקים, אומר רב זולייצקי. חז"ל לפי גמרא בגודל היצור של הענה לברכה, כאילו על ודגזל וחטא והחטיא. כל זה נאמר גם במקרה שנאמרה ברכה, אבל שלא כדינה, להידך כי זה אחד שרוצה להתחסד. יקיים דיני ברוכה, זה אומר את הגמרא ובקרה. דעת האורך השולחן, הכהונה, יקיום דיני ברכות בכל דיוקם האפשרי בלי שום ספק. והרי זה להזהיר שאדם צריך להיזהר בתכלית, בברכת הנהנים, כי גוף האדם נהנה מהם, מתקדש בברכות האלו, כמו שכתוב בתורת חכמים וסוף מאי, גורם שפע עליון באדם. באלפאי בית על הארץ והירש, בסוף ספר פלאויץ הוא כותב, יזהר מאוד לקיים מילי דברוכס, לברכם, להבחיל אורחים וכל מדי אפשר, ביותר ברכת הנהנים, כי כשהוא לא מברך כראוי, המח פותם את ליבו, משכח את עבודת השם מטבח, מחטיע אותו. לאור האמור הזה אומר, טבעי שגדולי ישראל התכוונו בחרדה לברכה כלשהי, שפר על הגויין הצדיק מוסטיבס, שהוא מעולם אז רק ברכה מפה, כשהיה מגיע לאיזו ברכה, היה חושב רגע, ואז הוא מברך כמונה מאוד, מובא בפול הצדיק. היה גם מובא לכף החיים, שאז זהיר מאוד לברך בכוונה עצומה, בהתלהבות יתרה מתור תחיל אורחימו, עד שכל מי שזכה להיות במחיצתו באותה שעה, היה מתפעל ומתרגש עם ברכותיו הנאמרים, שפרורה בנעימה, ובנעימה קדושה, בכוונה עצומה. גדול אחד בישראל העיד על עצמו, ותחילת שימושים בפני מורה היה בעסק זה מדי יום ביומו במילי דברוכס, כי כאמור אין אפשרות לקיים את דיני הברכות, אומר רבי לצקי, בלי ידיעה מקיפה. מהי הברכה שגמרת על המינים השונים, בפרט על מאכלים ממינים מעורבים, כמו כדיני נמלח ושווי מקום, שידיעתם גורמת להנאה ללא ברכות, אלא ברכות לברכו לבוטולה. בספר בטוב ירושלים, מובא שם למנהג של הרבי יצחק זאב ידלר, כשהיה שומע ברכה שיצא מפי אדם גדול, קטן, במהירות, חצפת עילות, היה מזדעזע. מזדעזע מאוד ואומר, צועק עליו, ככה עושים ברכה לשם יזבורך, ככה מוצאים שמיים. אז לסיום כותב הרב דבילסקי, כתבתי כל זה לעורר, כי רע על המעשה שאני רואה מדי פעם בפעם, כאלה שכמעט לא מברכים ברכות הנהנים אף פעם לסתם. סתכלתי על שפתותיהם ומעשיהם, וכרגע תעיף עיניך בו בעינינו, כמעט שלא היה רחש מצוותיו, ולא מאמין שבכלל ברך, ולא פעם ולא פעמיים. על כן נראו לחזור בתשובה מכאן ולאבא. ואנחנו משיכים דפיים בהלוך, אנחנו חוזרים משעה טובה בסימן ד' סעיף ד', האם יוצאים מדי חובה במרור גזול? באיזה קניין צריך לקנות את המצות? על כך ועל עוד נושאים מעניינים נוכל לשמוע היום בשלוחה אחד בשיעור מפי הרבנים הגאונים. וכדרכי, כמעט גם אנחנו בני הדפיים בהלוכן. מצוות אכילת מצה בליל הסדר לא ניתן לקיים במצה גזולה, וההלכה הזאת עומדת בזעיר שובו, בהפרשת חלה, והיום שיגבי אכילת מצה לגבי הפרשת חלה, נאמרה בתורה המילה לחם. ולומדים עצמם חלה, שכמו שאדם לא מפריש חלה למעשה שלו, כתוב בהריסותיכם, כך גם לא מקיים מצווה של מצה, אלא רק במצה שלה. עוד טעם בגלל שאכילת המצה הגזולה מצווה בו בעבירה. ולעניין מצוות אכילת מור, לפי הטעם הראשון, אז דינו כמצה, אבל לפי הטעם השני, לא נאמר רק על שמצווה בו בעבירה מצווה דרבנן, ואפשר לקיים במאור גזול, שמר לכם. לדעת הרמור, זה כן נאמר גם במצוות דרבנן הכלל. והעירו אחרונים שלפי זה, אין אורח יכול לקיים את המצוות האלו של מצווה ומור, שבלבד מגיש בלי שהוא יקנה אותם מהבעל הבית, יש חולקים, כי לדעת המצווה ומור שניתנים מיד בעל הבית נחשבים, של האורח לעניין זה. ואם משום שבשעת הלכה עוד לא יתקיים, תרם קיום מצווה בליית המצא, היא לא ראויה עוד לאדם אחר מלבד האורח, וממילא היא נחשבת כשלא לחלוטין, וממילא לא צריך לקנות אותה לפני זה. ובנוסף הוא אומר, עצם הדבר שהפוליטקים לא הזכירו את זה, זה מלמד, מלמד שאין לחשוש לכך, כך גם נהגו כמה גדולי ישראל להגיש לאורחים את המצב המרור בלי הקנה התחילה. אבל יש הורות שראוי להעדר ולקנות את המצב והמרור מדל הבית. אדם שקנה את המצע בקניין הגבוה ועוד לא שילם עליהם בשעת המכירה, גילה המוכר דעתו שהוא זקוק לכסף בצפיפות, והוא לא יכול למכור בהקפה, אבל המוכר בוחר אותו שוב ושוב, ובקניין לא חי, הוא לא יכול לקיים בזה מצוות אכילת מצות. גם אם הוא לא זקוק לכסף והקניין חל, והוא לקנות בקניין חוצר לא רק בהגבוה, זאת אומרת שיכניס את זה לרשות ששייכת לו, בגלל שקניין הגבוה הוא רק מדרבונן. ויש סוברים שקניין דרבונון לא מועיל לדינים דאורייתא. יהיו קניין חוצר, מועיל גם דרבונון. וכתחילה ראוי בכל מקרה לשלם על המצה לפני הפסח. תשלום בצ'ק דחוי, או שלא דחוי, בכל הפוסקים מועיל לקניין המצה. עד כאן מניין דפרים בהלוכה שלמד היום עזרת השם. נחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול. דגן שמוכנס למים רותחים מתבשל לאלתר פני שיספיק להחמיץ, מחמת המגע במים, ואם אלו לא מחמיץ אחרי זה, כולה זאת מכונה חליטה. אבל כבר בזמן הגויינים הניגו חכמי ישראל בכל מקום איסור גמור לסמוך על החליטה ודנו אותו לגן החלוט כחמץ גמור. ועם זאת, זה לא אוסר את התערובת בפסח במשהו, אלא באכילה ולא בענה. כל שכן שמותר לשאת תערובת בבית. אחרי שקפו אותו גויין לבשל בבית דגן בפסח, הוא לא יכול לפטר תמורת השלום, אז הוא יכניס את הדגן למים מותחיים, כיוון שלפי עיקר הדין, באופן זה הופך הדגן לחלוט ולא מחמיץ. הוא כדרכנו נפליג מאה עם אחורה, אני זכה בקצרה מה שלמדנו באותו יום. דעת ראשון ירבים פירור חמץ שאין בו כזית, אם הרואים מעט לאכילה צריך לבאר אותו, ונחלקו הפויסקים חובת הבורים איפה מדי רבונון. אם הוא לוכלך קצת, אין חובה לבאר אותו. ויש מראשונים שסוברים שאין חובה לבאר פירור שאין בו כזית, אבל נחלקו הפויסקים בדעתם. יש אומרים שרק אם הוא דבוק בכלי, כגון בצק שדבוק לכלי לשעה, אין חובה לבאר אותו, בגלל שאין דעתו של אדם עליו. ויש אומרים שגם שאף שהוא מונח בכלי או על קרקע, חובה לבאר אותו. וכמה פעורים שמונחים לא משחת כזית, וכל הדעות יש בהם סוג בלרוי ולמוצים מדורס, כמו שהכלי מצרף אותם לכזית. מונג ישראל מימות עולם לנקות היטב את הבית וראיתיו מכל פעור שלך. דבר אין תנות בבלי, מה מברכים על דבש תמרים? ובכל כמה זמן ראוי לאדם לחזור על תלמודו, ומי היה אדם גדול ובקי בברכות. לקח בעלות נושאים העניינים, מדי המסכת ברוכס, דף למתחת. היה לי טעות, ב-60 שניות אמרתי דף למתת, אז דף למתת זה מחר. אז נגיד לי דף למתחת עכשיו. הגמור אומר את תונו רבון, מה אומר המועי צולחם מן האורץ? ידוע השאלה למה רק בלחם, למעט גפן ברכתו, כשמו של המאכל ולא בשאר דברים. אז בגמור מסלט ונובע סיפור עם מנש המלך ישראל, שבא בחלום לרבה ששאל אותו מאיזה מקום בוצאים תפת. ועדה לענות לו. ולמנה שלימד אותו את זה, במקום שמתחיל לקרום, והוא אמר את זה למוחד בשום המסמברש, פיזו מפסיקה לך בשלחון אורך. צריך להבין למה בחר מנה שלי, דווקא את השאלה הזאת, שאחריה הוא הוסיף ואמר לו, אם הייתם בדור שלי, ראה לך את העצר של עבוד אזור, הייתם מרים את שולי החלוק, שלא יפריעו לך בריצה, לעבוד עבוד אזור, האם יש קשר בינינו? והם פרשים שמלך פת יש תריכה רבה ביותר משאר המאכלים, חרישה, זריעה, שקיה, קצירה, תחינה, אפייה. דווקא בא אדם עשוי להרגיש שזהו מעשי אדם. הם תקנו בברכה על שם המאכל, שאפילו שטרחתי בה כל כך, אני מודה לארבעים שלהם על הפת, ואומר בברכה שהוא זה שברב יצר אותו. באיזה חלק בפת נקרים יותר מעשי אדם? פה מקום שמתחיל לקרום, האש אדם הזהיר והפתה את הלחם. דווקא על זה, ברך המויצי, זה מתחבר למשל דברי מנה של עבוד אזור, שהנה ברכה זה בא לפרסם על מלכותו, לסבור שמוי בכל דבר ודבר. ולקראת סיום החפיצים בחיים, כמה אנשים נחשבים לרבים לעניין אבון של בן הסתונה חברו ברבים. אז החפץ חיים מלמד אותנו שאם אחד מגנה את חבר שלו פחד שפנים שלו השתנו, הוא נהיה אדום, נהיה לבן, עובר עליו, הסיץ עליו חטא, שזה עזרה לו לבייש, אפילו במקום את החוכן, כאילו חומש לא במקום את החוכן. ואם יש לו לפני רבים, אומר החפץ חיים, קרתו חזל מוי למה בו, עמל לפני חבר ברבים נחלק לא למה בו. כמה אנשים נחשבים לרבים? אז במקום אחר כתב חפץ חיים שתם רבים זה שלושה, האם המספר הוא כולול בהם? או בלעדיו, אז אתם מגודים, בספרו מתן זכון של מצווה, הוא כותב שמסתבר שזה כולל אותו. אכן יש כתבו בקבוצת תורה של אדם לאדם, שדיבר אנחנו מצרים כאן משהו שצריך לשם מלבד המלבין עצמו. עוד מבינים בביורים ומוספים מה שכתב חובתך מצבור חובת השמירה על החומר של אלבון הספונים. מחמיר בזה שאדם צריך להתבונן, שלא יעבור על הלס הזה, גם במלבין עצמו, בפרט מדבר איתו בפני אחרים. כמה זה מצוי שעושים בדיחות וצוחקים, ואותו אחד מחביר, או נהיה אדום, ובדיבור קל מאבד את עולמו. החכם עיניו בראשו מהחובת חיים, להיזהר. כגון זה נאמר, ושם את הסכין בלח. ולצוין רבותיי, התחזקות יומית, החזוני שאני זר ביותר בעניינה, מה אוכל שכנית כלפי, הסתכל בו הרבה, בחן יותר שאין בו נמלים, תולעים, שרצים וכדומה, מטעם זה הוא לא הסכים לאכול או לשתות בחושך. ניזהר רבותיי להקפיד על כשרות המאכלים, לבדוק אותם היטב, משרתים לחבר מנגדי זמן ללימוד הלכות בדיקת המאכלים, וכך ננצל מסורי תורה רבים. עד כאן דברינו להיום רבותיי, שלכולם המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה בכל אשר לפני, נוכלות ומגשמיות וכל טוב שלנו.